ערב טוב, אנחנו היום עוסקים בשיעור האחרון של פרק קוף זין. ואני רוצה להקדים שאני מתלהב מלימוד ספר תהילים, ואני רואה את קוף ה', קוף ו', קוף זין כיחידה כזאת מרתקת וגדולה ומעניינת ומשמעותית, ואני מתכנן לכתוב ספר, ולא אסתיר מכם שאני בעצם אוהב ללמד, כן, אוהב ללמוד וללמד ולשמוע הערות ולשפר, וגם לנסות לנצל את זה בשביל כתיבה. ואני חושב איך לכתוב את מה שלמדנו על קוף ה', קוף ו', קוף ז', זה ספר שלם. תחשבו על מה שלמדנו, כל המרכיבים שלמדנו, זה ענק. זה המון המון חומר. שנייה בבקשה. ואני רוצה להראות לכם את התוכנית איתה אני רוצה לעבוד. שנייה בבקשה. איך אפשר להקיף את זה? אז מטבע הדברים, מה שאני לומד, מה שאנחנו לומדים, בסוף צריכים ללמוד איך לצמצם את זה, ואם יש לכם הערות והצעות איך לכתוב את זה, לצמצם את זה, אני מאוד אשמח. בעזרת השם בעוד 3-4 שבועות יהיה ימי עיון בתנך, מי שבעלון שבות, ימי עיון, ואני יש לי את הזכות ללמד שם שני שיעורים על הספר הרביעי, ואם יש לכם הערות ועצס טויבס, אני תמיד שמח לשמוע. אנחנו למדנו על קוף ה', זאת היחידה של קוף ה', קוף ז', חלק סיכמתי פה. ניתחנו כל מזמור ומזמור, ולאחרונה את קוף ז'. לקחנו כל מזמור בפני עצמו, ולמדנו intertextuality, למדנו את שני המזמורים, twin psalms, למדנו, הגענו מדרך intertextuality לקורש לפני שבוע, the so-called cylinder of קורש, ואני רוצה בקונטקסט לראות איפה זה עומד, יש כל כך הרבה זוויות, היום אני רוצה לעסוק במזמור קופזיין, ובמיקום שלו בספר תהילים, אחרי שקראנו אותו והשווינו מקבילות שלו, ואני רוצה לראות איך זה סוף והסינתזה של השלישייה קופי קוף זין, ואני רוצה לראות אותו גם כפתיח לסיפור של הספר החמישי. ואם כך יוצא דבר מאוד מעניין, העבר של קופי האידיאלי והעבר הלא מוצלח, רק בצד אני רוצה לדבר על קוף זין כבסיס לברכת הגומל, כי חז"ל עסקו בזה ואני רוצה להתייחס לזה. אז התפילה, השיעור פותחת בתפילה לחיילינו שנזכה, יועציה ומנהיגיה של מדינת ישראל, היום השבוע יש במיוחד דברים חשובים בארצות הברית, ונקווה להצלחה ולהרבה סייעתא דשמיא לכל עם ישראל בכל תחום. אנחנו עוסקים היום, כפי שאמרתי, בשלישייה הזאת. ומי שמתעניין, אם אני רואה תופעה חדשה בספר תהילים, אני שואל, לא כהוכחה, אבל לסבר את האוזן, האם יש לנו עוד מזמורים, שלישייה, שיש שלושה מרכיבים, בשלושה מזמורים שונים, שזה מעין מנגנון דומה. אני לא רוצה להוכיח את זה עכשיו ולהיכנס לזה, אבל מי שרוצה לקרוא, מי שמתעניין, תקראו את עין זין, עין חט ועין תת, ואת סוף המזמורים, עין זין, עין חט ועין תת, את סוף המזמור, תחפשו מקבילות, וואו, זה בדיוק אותה תופעה, ולא אכנס לזה. עסקנו בקוף ה', עסקנו בקוף ו', השווינו את המקבילות האלה, אם אתם זוכרים, זה אחד מהשיעורים הקודמים, ירדתי עם הקו, עם הסמן האדום, והיום, וראינו את ה-Twin Psalms של צימרלי, עסקנו בקוף ז', במרכיבים השונים שלו, והנה אני רוצה לעסוק ביופי הבלתי רגיל, איך ששלושת המזמורים האלה מתכתבים זה עם זה. ומה שהמזמור הראשון מתאר ככה, המזמור השני מתאר הפוך. והמזמור השלישי מוצא דרך לשלב בין הדברים. אני אפרט את זה. אני קראתי בתקופה האחרונה את ספרו המעניין של יהושע ברמן, אני מאמין, ושם במבוא יש לו דיון מאוד מאוד מעניין, איך התנ״ך כותב היסטוריה. ואני חושב שמן הראוי, איזה טוב מאוד לראות חוקר מהפורמט של פרופסור יהושע ברמן, לראות איך הוא, איך הוא רואה את זה, והוא נותן שם דוגמה מרתקת שאני רוצה לפתוח איתה. הוא אומר, התנ״ך יש לו שיטה שלא כמו היסטוריה קלאסית, לתעד בדיוק מה שהיה. היום אנחנו מתעדים, ישר אתה מוצא את הפלאפון, אתה מצלם, שולח את זה לכל העולם, ואני יודע בדיוק בדיוק איפה בתימן התפוצצה ההתקפה של ישראל, אני רואה את זה מכל זווית ומכל מיני רשתות, ואני יודע בדיוק מה היה, כאילו אני שם. והוא מתעד שם שהיסטוריה התחילו ללמד בברלין ב-1810, נפתחה באוניברסיטה בברלין, הפקולטה הראשונה להיסטוריה. מה השאיפה של היסטוריה? תחפש עובדות, תחפש מסמכים, תחפש אבנים, תתעד בדיוק מה היה. והוא טוען, המקרא אין לו שאיפה כזאת. המקרא לא מנסה שאני היום כקורא יודע מה היה אז בהיסטוריה, במקום, בזמן מסוים. המקרא רוצה שהמספר את ההיסטוריה ילמד מפי המספר, מפי משה רבינו, מדוד המלך, מהמשוררים, הוא ילמד את המסר אותו הוא רוצה להעביר. ואם מישהו יבוא ויגיד, אבל אני הייתי שם במקרה, בזמן יציאת מצרים, וצילמתי את זה, זה לא מוסיף ולא מוריד להיסטוריוגרפיה המקראית. והוא מביא שם דוגמה שמאוד נהניתי לראות אותה, ואני רוצה לפתוח את זה, שתזכרו למה הוא מתכוון. אם כתוב בספר יהושע פרק ב', שהמרגלים באו, שיהושע שלח מן השיטים שניים אנשים מרגלים, חרש למור, לכו וראו את הארץ ואת יריחו וילכו, ויבואו והגיעו לרחב. יהושע, שהוא היה מרגל, שולח מרגל. כמובן, הוא שולח את המרגל חרש. הוא לא רוצה עוד פעם 40 שנה במדבר. והם באים אל רחב, ורחב נמצאת שם, ויהי אשר לסגור, והמלך שולח לשם, והמלך שולח, מי זה האנשים? ויאמר מלך, וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציא את האנשים, והיא מספרת להם, לא ידעתי מאין הם, אני גם לא יודע לאיפה הם, אמרתי להם, אני אמרתי להם, אומרת רחב למלאכים של מלך יריחו, והאנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו אנשים, רדפו מהר אחריהם כדי שתשיגו אותם. היא העלתה אותם לגג והחביאה אותם מתחת לפשתם. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן. הם לא רדפו אחריהם כי הם בגג. אז מה אתה מספר שהם רדפו אחריהם? הם רצו להר, אבל הם לא רדפו אחריהם, הם בגג. התנ״ך מספר סובייקטיבית, ואחר כך מתואר, היא באה לדבר אל האנשים, והיא אומרת, ידעתי, כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמעו את יציאת מצרים, אשר עשיתם לסיחון ולאוג מלך הבשן, והיא יודעת את הכל, בדיוק כמו שכתוב בשירת הים. ונשמע וימס לבבינו ולא קמה עוד רוח באיש מפניהם, כי השם אלוקיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת זה ניסוח של עשרת הדברים. לא יהיה לך אלוהים אחרים ולא תעשה תמונה מכל דבר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. והיא אומרת להם, תשבו לי בהשם. זה כמו בעשרת הדברים, להישבע בהשם. היא יודעת שהשם הוא אלוקים, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, והיא יודעת, בדיוק את הפרטים של כיבוד אב ואם. תראו מה היא אומרת. והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי, ואל תשקרו לי. אז זאת היסטוריוגרפיה מקראית. וכי רחב דיברה עברית, היא כנענית. וכי רחב למדה את עשרת הדברים, וכי רחב מתפללת כל בוקר את שירת הים, שיודעת לצטט את זה? ברור שהמקרא רוצה לעשות פה בימוי מעין סיטואציה על הבמה. תדעו לכם, בארץ ישראל יש כנענים שהולכים לכבוש אותם, ויש כאלה שהם בסדר. ואם הם מצילים אותנו, את המרגלים, אנחנו חייבים להם. כי יש אנשים ישרים בכל מקום. ארץ ישראל כובשים, אבל יש אנשים כמו רחב. והיא יודעת כביכול את שירת הים, והיא יודעת כביכול את עשרת הדברים, והיא יודעת כביכול עברית. זה המסר לעם ישראל שנכנס, לא עם תוקפנות בלבד, אלא גם עם רגישות, והם צריכים להבין ולשמוע מרחב. את בעצם מלמדת אותנו היום, כמרגלים, אנחנו מקבלים מסר חדש מאוד. יש אנשים ישרים, וארץ ישראל מפחדת, היושבים מפחדים, אבל אנחנו חייבים, לכבד את אלה שמכבדים אותם. זה מסר שבטוח לא היה. אבל המסר הוא לא אמת היסטורית. כמו שילדים שואלים בגן את הגננת, זה סיפור אמיתי או לא סיפור אמיתי? לא, זה לא סיפור אמיתי במובן שצילמתי את זה. זה לא. אבל זה סיפור שאנחנו רוצים להציג את ההיסטוריה ככה. וספר יהושע מלמד משהו אחרי 40 שנה, או יהושע מלמד משהו אחרי 40 שנה, שהוא רוצה לתת זווית אחרת. ואני קראתי את זה לאחרונה, וחשבתי לספר את זה לקראת הניתוח של שלושת המזמורים. כל מזמור מבקש להציג משהו אחר. מה בדיוק היה שם? ביציאת מצרים, מה היה לעם ישראל לאורך הדורות? לא. כל מזמור מלמד אותנו מסר אחר. זאת הנקודה. ולכן אם יש אי דייקנות בין מזמור למזמור, זה לא טעות. זאת הפוינטה. שהמספר רוצה להסתכל על חפץ מסוים מזווית זאת, מזווית זאת, ואתה תגבש לך את הראש איך אתה רוצה להבין את ההיסטוריה שלך היום. תזה, אנטיתזה וסינתזה. אם אנחנו נבין את זה שיש את החופש הספרותי, האומנותי, החופש החינוכי של המספר לתת במזמור זוויות שונות, אנחנו יש לנו את המפתח ביד, מה המזמור רוצה ללמד אותם. מה בדיוק היה, למה הסרט עשר המכות מופיעות בסדר אחר, איזה סתירה, בספר שמות כתוב אחרת, זאת לא שאלה. כי אנחנו בראש של היסטוריה אובייקטיבית, מתועדת, דוקומנטציה וחפירות, וזה לא מה שהמספר רוצה מאיתנו. זה לא סתירה או לא סתירה, זה לא להבין את הראש שלו. אני רוצה עכשיו להדגים את הדברים האלה במזמורים אותם אנחנו הולכים לקרוא. אז זה דף אחד שהוא סופר אינפורמטיבי. זה הדף, והוא גדול, והוא מלא, והוא גדוש, והוא כ-130 פסוקים, ואתה לא יכול לקרוא את הכל, עשינו את זה בשיעורים האחרונים, ועכשיו אנחנו עושים מעין סקירה לאחור, ויש המון מקבילות למטה, את חלקם אני רוצה להשלים, כי למטה הן לא מדויקות, ושלחתי לכם את זה, בבקשה להדפיס את זה, ב-A3. וזה עכשיו שלושת המזמורים, אני חייב לצאת מנקודת הנחם, שדיבר אופה, מה קרה פה? הנה, זה שלושת המזמורים, במזמור קופי נאמר, הודו לאדוני קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, תספרו את הסיפור הגדול של יציאת עם ישראל, של היסטוריה של עם ישראל. השם מנהיג את ישראל ממצרים, מוביל אותם דרך המדבר עד לארץ ישראל, כדי שישמרו את תורתו. והכל טוב, והכל מתוכנן, והכל יד השם, והכל השגחה, והכל מוביל למקום אחד מפי השגחת השם. זאת תפיסה מאוד יפה מבחינה דתית. להבין שלהשם יש תוכנית, הוא כרת ברית לאברהם, וככה מתנהלת ההיסטוריה, ואנחנו זכינו להנהגה אלוקית, קורא הדורות מראש, מוביל אותנו, מחנך אותנו, מגן עלינו, שומר עלינו, ומביא אותנו ממצרים לארץ ישראל. במזמור קופב, הטון שונה לחלוטין. במזמור קופב, ויש לכם את הטקסט, אני לא יכול להקרין בבת אחת גם את הטקסט וגם את ההבדלים, וגם את השקופית הזאת של תזה, אנטיתזה וסינתזה. במזמור קופב נאמר בפסוק וב, חטאנו עם אבותינו, האבינו, הרשענו. אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו את רוב חסדיך, וימרו על ים סוף בים סוף. אבל השם מציל אותנו כי הוא רוצה. אבל אנחנו חטאנו וחטאנו וחטאנו, והשם הציל אותנו. והמון החטאים, ואחר כך סוף ספר רביעי, ובא הספר החמישי, ואומר עם ישראל חוזר לארצו בימי שיבת ציון, בונה את עתידה מחדש, את עתידו מחדש, על פי התובנות של קופי קופף, וגם כמובן של ספר ישעיהו ושל עוד, של עוד ערכים רבים בספר בתנ"ך. ובואו נראה עכשיו את כמה מהמקבילות האלה במקביל. אז תיארתי כבר באחד בשיעורים הקודמים, שהמזמורים בערך באותו אורך, 43 עד 48 פסוקים האורך, שזה לא סממן מדויק, אבל הוא לא רע בכלל. יש המון ניסוחים דומים. למשל, זה פותח עם שנייה. הנה, רציתי להגדיל את הדף. אופה. סליחה. הודו לשם, קראו בשמו. ובסוף הללויה. ופה יש הללויה בהתחלה, ממש ממש המשך של הקודם. ועוד פעם, הודו לשם, אבל עכשיו הודו לשם לא לבשר לאומות העולם, אלא כי טוב כי לעולם חסדו, ואנחנו רוצים להתהלל עם נחלתך, ואמר כל העם הללויה. אז זה הללויה, זה מבחינה חיצונית מאוד דומה. מזמור קוף זין, גם הוא פותח, אתם רואים פה את שלושת, אני צריך לראות את זה קצת, סליחה, מזמור קוף זין, גם הוא פותח, בהודו לשם כי טוב, סליחה. מצטער, לא יודע מה קרה פה. גם הוא פותח בהודו לשם כי טוב, כי לעולם חסבודו כמו קודמו, והוא לא רק אומר לכם הודו לשם כי טוב, אתם השומעים של המזמור, אלא השחקנים בתוך המזמור, ארבעה שחייבים להודות, אלה שבאו במדבר, שהיו בבית הסוהר, שהיו חולים, שהיו בים, כל אחד מהם חווה את החוויה של יודו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ובמושב זקנים יהללו. אז זה אותם מושגים, איך זה משתלב? בואו נראה פה את הדוגמאות אחד לאחד. וכמובן זה נושא מרתק, אני יודע שאפשר לייבש את השומעים בזה, וכדאי לעשות את זה לבד, ולקרוא ולהתבונן. אני רוצה לתת כמה דוגמאות, ולא להסתפק בכך, שתראו, יש פה אותה מילה שמופיעה שלוש פעמים בשלום על ישראל. לא ככה. ובואו נראה את הדוגמה הראשונה. אני מגדיל. ויוצא עמו בססון, ברינה את בחיריו. כשעם ישראל יוצא ממצרים, לפי התיאור בספר הראשון, שהכל מושלם ויפה, יש שמחה גדולה מאוד שעם ישראל יוצא ממצרים בססון, ומגיעים לארצות גויים, לארץ ישראל, אני קורא פסוק מן ג', והכל הולך ברינה, בשמחה, ועם ישראל הם בחיריו. אני מסתכל רק על המילה האדומה. המזמור הבא, גם הוא חותם במושג של רינה. בפסוק מ"ד, שזה החמישי, הפסוק החמישי מהסוף, עם ישראל פעמים רבות יצילם, כי הם פה כל פעם חטאו, והם ימרו בעצתם וימוקו בעוונם, תמיד טעו. אבל השם תמיד שומע להם למרות החטאים, וירא בצר להם בשומעו את רינתם. מה המושג רינתם אומר פה? שונה לחלוטין המושג רינה פה מאשר פה. ברינה פה זה ססון ורינה ושמחה. בקוף ה', במזמור קוף ו', המושג רינה מציין, הם בצרות צרורות והם מתפללים, והשם שומע אל הרינה ואל התפילה. הרינה זה לא שמחת הרינה, ברינה יקצורו. זה רינה לשמוע אל התפילה ואל הרינה. המשמעות של רינה, שבדיוק אותה מילה היא לא מופיעה כל כך הרבה בספר תהילים, היא משמעות אנטיתטית למושג כפי שהוא מופיע בפרק קוף ה'. מה עושה מזה מזמור קוף זין? עם ישראל חוזר מהגלות, ובפסוק כף ב' מדובר על אלה שהשם הציל אותם, את החולים. במזמור קוף זין נאמר, כל אוכל תתאב נפשם ויגיעו עד שערי מוות, והם היו חולים, ישלח דברו וירפאם. יודו לשם חזו ונפלותיו לבני אדם. למה? כי הם היו חולים. ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה. דיברנו על ויקטור פרנקל במזמור קוף זין. לוגותרפי. הם מדברים. על מה הם מספרים? הרינה מתרחשת שהם מספרים את הסיפור שלהם. מה הסיפור שלהם? שהם פעם נתבקשו בקוף ה' לקבל את יד השם בקוף ו' ולשמוע את הרינה של ההנהגה, אבל בקוף ו' הם נכשלו, ויר בצר להם בשומעו את רינתם, ועכשיו הם מודים על מה שהיה ומה שקורה לעיניהם בהווה עכשיו, לא בעבר, לקראת העתיד, והם זופחים זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. הרינה הזאת היא משהו אחר לגמרי. היא התבוננות בסיפור שלהם, של מעשי השם, ואת החוויה שלהם ברינה. כל פעם הרינה מופיעה כמילה מנחה, אבל יש לה גוון שונה, ויש לה מסר שונה בכל מזמור, בדיוק לפי האופי של כל המזמור. אני חושב שזו דוגמה מאוד מאוד מרשימה. אני רוצה לעבור על עוד שתי הדוגמות הבאות שמופיע שלושת המקומות האלה, וכמובן מתבקש לחפש עוד דוגמאות, ולא את כולם ציינתי פה, וכמה אפילו ציינתי פעמיים באבנותיי הרבים. סוף מזמור קה מתאר בצורה מאוד הרמונית ופסטורלית, עם ישראל הגיע ממדבר, מהליכה ארוכה, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו. הם זכו לקבל את ארץ ישראל, את הארצות של גויים, ואיפה שעמים אחרים, אומים, לאומים אחרים עמלו, הם ירשו את זה. אני קצת לא מבין את המושג, וייתן להם ארצות גויים. אני לא יודע, ארצות גויים, ארץ ישראל זאת ארץ אחת. ארץ אחת. לא ברור לי בדיוק במזמור קוף ה' למה ארץ ישראל זוכה ללשון רבים. ואם יש לי על זה תמיהה, אני חושב שמזמור קוף וו אומר את זה. כי במזמור קוף וו המושג ארצות וגויים מופיע עוד פעם. אבל במשמעות בדיוק הפוכה. פונקט פקרט. כשעם ישראל חטא, ובמדבר התלוננו בחטא המרגלים, השם החליט לעכב אותם 40 שנה במדבר, ולהפיל זרעם בגויים, ולזרותם בארצות. הגלות של 40 שנה, העונש של 40 שנה, כלל גם, כפי שחזל אומרים, אתם בחיתם בחייה של שעה, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. כפי שחזל אומרים, גם ביחזקאל כף זה נאמר ככה, אבל לא על זה אני רוצה לדבר עכשיו. התיאור הזה של זרעם בגויים ולזרותם בארצות, שזה גלות, זה בדיוק ההפך של ההבטחה שהשם הבטיח לנו בהשכחה ובחיבה גדולה, וייתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו. אבל כיוון שנכשלנו, ופספסנו, אז לכן העונש הוא להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. מה זה ארצות? בכל העולם, בכל הגלויות. פה לשון רבים מוצדק מאוד מאוד, כי זה יכול להיות ארצות של בבל, של כל מקום שהם גלו לשם בכל דור ודור. יכול להיות שבהשפעת ארצות בלשון רבים, בקוף וו, גם הניסוח פה, וייתן להם ארצות גויים, למרות שזה ארץ ישראל. אבל כשיחזרו מארץ ישראל, והשם יחזיר אותנו מהגויים, פה כתוב, ומארצות קיבצם, הוא מחזיר אותנו הביתה, מאותם ארצות שלשם הוא פיזר אותנו, במקום להביא אותנו לארצות גויים. ממזרח וממערב, מצפון וממערב. אז המקרא משחק בשלושת המזמורים האלה בצורה אומנותית ומשמעותית ביותר עם המושגים ארץ וגויים, ובמזמור קוף זין רק עם ארצות. מה שבמזמור קוף ה' היה השיא של ההשגחה האלוהית שעם ישראל זוכה להגיע לארצות גויים ועמל לאומים יירשו, ושם כתוב בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו, הללויה, שזה השיא של ההיסטוריה, של ההשגחה, התהפך במזמור קופוו להפך, להפיל זרם בגויים ולזרתום בארצות. אבל איך שנבקש לחזור לארץ ישראל סוף קופוו, הרי הגאולה הגדולה בקוף זין תהיה בהתחלה ומארצות קיבצה. זה דוגמה מאוד מאוד יפה. אולי הדוגמה הכי בולטת ושכיחה, שבאמת קופצת, לא צריכים פה לחפש הרבה. בתחילת מזמור קוף ה' נאמר, שיחו בכל נפלאותיו. מי שרוצה להבין את השם, את דרכי השם, הודיעו ועמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו הופכים את הנפלאות של השם לשיח שלנו. אנחנו מדברים ניסים. עם ישראל יש לו הרבה דברים ניסים לספר. ואם אנחנו לא זוכרים את הייעוד ואת ההנהגה, כשיח, איזה שיח מיוחד של ההיסטוריה, שזכינו לו, אז אנחנו מפספסים משהו, והציווי של שיחו בכל נפלאותיו, הוא ביטוי של ישמח לב, מביא אותנו לשמוח של מבקשי השם. אבל מזמור קוף וו, פישל לגמרי. עם ישראל במצרים, אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיו, ולא השכילו לנפלאותיו, לא זכרו את רוב חסדיו, לא הבאתי פה את הפסוק. ואת הנפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף במזמור כ"ב, לא זכרנו. כי הייתה הנהגה גדולה, ואם אתה שוכח ולא מודע להשגחה ולנפלאות ולהשגחה האלוקית ולתוכניות, אם שוכחים את זה, אז על זה צריכים להגיד, אבותינו במצרים לא השכילו נפלותיך, וחטאנו עם אבותינו. זה הפספוס. מה קורה במזמור ק"ז? השכיחה של הנפלאות, והחוסר ההשכלה, ההתבוננות בנפלאות, מתוקנת. יודו לשם חסדו, ונפלאותיו לבני אדם, זה הפזמון של מזמור קוף זין. ארבע פעמים מופיע שאנחנו מודים להשם על חסדו ומספרים לכל בני אדם, לא רק לעם ישראל, לעולם כולו את נפלאותיו. ונפלאותיו הם האלה שהיו בים, ראו את נפלאותיו במצולה. מה ראינו אם כן רבותיי? שעכשיו שאנחנו מכירים את שלושת המזמורים האלה, וכמובן היינו צריכים להשקיע רבות כדי להבין כל מזמור וכל מזמור, ועכשיו לקרוא אותם בצורה דיאגונלית, בצורה הוריזונטלית. זה מאוד קשה, כי אתה אומר מזמור אחד בפסוקי דזמרה, את השני קובב לא כל כך אומרים, ואת השלישי אומרים אותו בפסח וביום העצמאות, ואתה אף פעם לא קורא אותם ביחד. זאת השיטה. האם יש לנו הרבה מזמורים בתנ״ך ששלושה מזמורים מופיעים זה ליד זה וזה ליד זה? זה דורש המון לימוד, ולא פלא שהפרשנים שכחו את זה. אז היה חוקר גדול, ציטטתי אותו, צימרלי, שהשווה את קופי לקוף זין, קופי לקוף וו, אבל את קוף זין זה היה מחוץ למחקר שלו. זהו כבר לא רע. ויבואו חוקרים אחריי ויגידו ואני שכחתי את זה, אז בעזרת השם יש עתיד שכל פעם לומדים דברים חדשים. אבל המזמור השלישי, לא לראות אותו, זה פספוס אמיתי. אני לא מתכנן לייבש אתכם עם כל הדוגמאות האלה, אבל אני רוצה להזמין אתכם לראות עוד כמה דוגמאות שהן מאוד מאוד יפות. ואני אומר מעבר לזה, שעל זה צריכים להתעקש, ולחשוב על כל פסוק היטב היטב, מה הוא מלמד בקונטקסט של המזמור, ומה הוא מלמד בקונטקסט של המזמור הסמוך. ואני רוצה להראות את זה עכשיו בכמה דוגמאות של השוואת קוף ה' לקוף ו' בלבד. הודו לשם קירו ושמו, הודיעו ועמים עלילותיו. עלילותיו זה ההנהגה, המעשים של השם. זה הדרכה שלו. להשם יש עלילות ויש לו מעשים שהוא מנהיג אותנו, וכל העמים צריכים לראות את זה. ואני מרגיש השיעורים האלה להצלת עם ישראל ולמצב רוח של כולנו. יש הרבה צרות לעם ישראל בתקופה הזאת, ויש הרבה דברים גדולים. צריכים להביא את העלילות, את הדברים הטובים, כמובן את הכל בזווית כפולה ובזוויות שונות. זה מה שהמזמורים רוצה ללמד. אם השם עשה לנו עלילות, הרי עם ישראל במזמור קוף וו, ויחיסו במעלליהם, ותפרוץ במגפה, ויתמאו במעשיהם, ויזנו במעלליהם. איפה עלילותיו של קודש בריחו? אותם נוכל לספר בעמים, ואיפה אנחנו עמדנו מול עלילותיו של השם? האם ראויים היינו להם? והאם תיאמנו את ההתנהגות שלנו לכך? זה בדיוק ניגוד. אז אתם רואים פה שזה בעצם על דרך הניגוד זה מתכתב. Or the English term is, it's a contradictory continuity. זה בדיוק ההבדל. אני מדלג פה על כמה מהמושגים, במזמור קה נאמר, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו. במזמור קו נאמר, עם ישראל חטאו וחטאו, בסוף התפללו, ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. אתה לא יכול לתת, השם עשה ויתן פה ויתן שם. פה הוא נתן להם את הארץ על פי התוכנית המקורית של קה. אבל בקו, לאור החטא שלהם, הוא גם רצה להטיב לנו ויתן. אבל הויתן הוא לא כזה הצליח. למה הוא לא הצליח? כי זה התחיל ויתנם ביד גויים וימשלו בהם שונאיהם. אבל אחרי שחזרו בתשובה והתפללו, ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. אז יש פה משחקים מאוד מאוד עדינים, איך שאותו מושג משחק אותה במושגים במקומות שונים. אני הוספתי פה על הדף, אני לא יודע אם זה בגרסה שלכם, יש במזמור קה ניסוח מאוד מאוד מוזר. הוא שלח במצרים חושך ויחשיך, ולא מרו את דברו. מי לא מר את דברו? מרו את דברו, זה אומר, הוא לא זלזל, הוא לא כפר בדבר השם. הוא שלח חושך ויחשיך, מכת חושך במצרים. אז מה זה ולא מרו בדברו? רש"י, רד"ק ואבן עזרא אומרים, המכות לא מרו, המכות עשו מה שהשם ציווה. בסדר גמור, הצפרדעים יודעים למרות, הרוב יודע למרות, יש פה איזה קבלת מלכות שמיים של הצפרדעים. אז מה הם אומרים? הם בעצם לא כזה יודעים למה זה מתבקש. ופה יש לנו דוגמה מרתקת, שהניסוח על המכות קשה, ולא מרו את דברו. מי לא מר את דברו? אולי המכות, אולי המצרים? המצרים הם הכתובת שמרו או לא מרו? זה הדיון? יכול להיות. כי מזמור קה, בואו נסתכל על מזמור קו וקז, כי המרו את רוחו, עם ישראל חטא והמרו את רוחו. במזמור קז, כי המרו אמרי אל בחטאים. אז לאור המושגים האלה פה, מאוד מתבקש שאם הכל הלך טוב במזמור קה, המקרא מגזים קצת. ואומר, אתה יודע מה? גם המצרים קיימו את רצון השם לגמרי, והמכות והצפרדעים, הכל הלך בדיוק לפי התכנות האלוקית. אף אחד לא התנגד, ולא מרו את דברו. כאשר המפרשים מתקשים פה במזמור קה, ואני חושב שכל אחד צריך להמציא את הקווט שלו, איך אפשר להסביר ולהצדיק ניסוח כזה קצת מוקשה, והוא לא יושב טוב. הוא יושב מעולה. כשאתה אומר שעם ישראל המרו את רוחו במזמור קו. לאור הניגוד של קו, מודגש הניגוד הזה. אני רוצה להראות עוד דוגמה אחת, בלי שאני חלילה עוד כמה דוגמאות, סליחה, אני רוצה להראות שמתכתבים רק עם מזמור קו וקו זין. וכל מזמור מתכתב עם השכן, או עם השכנים שלו. מזמור קו חותם בברכה, ויגלם ביצר, וקבצנו מן הגויים, זאת התפילה, ואמר כל העם, ומזמור קז אומר, יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיצר, ומארצות קבצם. זה בדיוק המשך. עם ישראל היה במזמור קו, וירא בצר להם, ושמעו את רינתם, וציטטנו כבר את הפסוק, אבל בפסוק במזמור קז, ויצעקו אל השם בצר להם. תראו, והם הגיעו לארץ ישראל. הדוגמאות האלה הן מאוד מדויקות. דוגמה אחת שאני רוצה עוד להראות פה, זאת הדוגמה הזאת. כשהם חטאו עם ישראל ועשו עבודה זרה, ויאכלו זבחי מתים, ויזבחו את בניהם, אשר זבחו לעצבי כנען, אבוי דזורי. וכישלון מוגמר וטוטלי, בייעוד האלוקי שלהם בקוף וו, ראי במזמור קוף זין, הזבח לעבודה זרה והזבח של חטאים נהפך לזבח של קדושה. ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. זה שהם זובחים פה זבחי תודה, כי הם הבינו את התודה ואת בנפלאותיו לפני אדם. הם תקנו פה עם זבחי תודה את הזבח של ויזבחו פה את בניהם רחמנא ליצלן לעבודה זרה, וזה התיקון. אז מה שראינו פה זה דוגמה לדעתי מרשימה מאוד, שמזמור קז מאפשר לתקן את החטאים של העבר. יש דרך חיובית, יש דרך שלילית. זה סוף מזמור קה קו, סוף ספר רביעי, פותח ספר חמישי, פרק חדש בתולדות עם ישראל. ראו איפה אתם עומדים, ויושב לנו כל הזמן באוזניים, יש דרך טובה ויש דרך רעה. הבה נבחור ונזהה את הדרך הטובה כדי לתקן וללמוד מהעבר. וזה יוצא לדעתי מאוד מאוד מדויק. עד כאן רבותיי ההשוואה לשלישייה, שיש להוסיף, וביקשתי פה למטה להשלים ולתקן את מה שלמד. אם ראינו את זה, אני רוצה עכשיו להפנות את תשומת לבכם לתופעה מאוד מעניינת. זה הדף של השיעור הקודם, לפני שבועיים. בתוך הסיפור ראינו את המושג ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה, וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו. הם עושים זבח תודה, הם יושבים במושב זקנים ומהללים. המושג של הלל והודאה, של תודה והלל, הוא סיפור, הוא חוויה אישית, הוא חלק של הגאולה שמופיע בתחילת הספר החמישי במזמור קה. במזמורים הקודמים נאמר הודו ונאמר הללויה, אבל במזמור קז זה מאוד מאוד סובייקטיבי. תראו עכשיו איזה יופי, זה הספר החמישי, אנחנו עוד לא מכירים אותו, אני עוד מעט רוצה להציג אותו בסקירה כללית בלבד, ואנחנו פותחים את השיעורים לספר החמישי, ונעסוק בזה בעזרת השם בשיעור הבא, ביתר הרחבה. פה יש שלושה מזמורים, אותם הכרנו עכשיו, סוף קוף ד', זה כבר איתם וחטאי מנער עצור שעים עוד אינם, ברכי נפש את השם, הללויה, זה קוף ד', ואחר כך קוף ה', קוף ו', קוף ז', זה מזמורי הללויה והודו. ואני רוצה לדון על המושג, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, בתהילים ובכל המקרא. ונראה נפלאות, גל עיניי והביט הנפלאות, איך המושג הזה, הפסוק הזה, מתגלגל במקרא ובספר תהילים כולו. אותו הלל והודאה, שהוא מאוד ביוגרפי ומאוד חווייתי של המשורר, במעבר של הספר הרביעי לחמישי, אותו מושג מופיע בהלל והודאה, הלל המצרי. כמה מזמורים מופיעים שם עם הללויה, עם הודו, הודו לשם כי טוב, שלוש פעמים, ארבע פעמים, והלל הגדול, הלל והודאה, ומופיע שם 26 פעמים, כי לעולם חסדו. המושג הלל והודאה, שהוא פה חוויה אישית, ביוגרפית של קיבוץ גלויות, מתחזק ומשתדרג בהלל המצרי, בהלל הגדול, ובפסוקי דזמרה בצורה המושלמת ביותר. הללויה מופיע פה בשישה מזמורים בצורה מדויקת. הללויה בהתחלה ובסוף. דהיינו, יש פה התפתחות שאותה נכיר בהמשך. הספר החמישי הוא הכי הלל והכי הודאה. וזה מה שבעצם ראיתם פה, זה חלק מהתרשים הגדול הזה. אנחנו סיימנו את הספר הרביעי, ופותחים את הספר החמישי במעבר של מהללים ומודים. נתבקשנו בסוף הספר הרביעי, כחלק של תהליך השיקום, ללמוד להלל ולהודות, והספר החמישי מספר שבזמן קיבוץ גלויות, אכן מן הראוי שאנחנו, שהיללנו והודינו, יודו לשם חוסדו ונפלותיו לבני אדם, ואנחנו בעצמנו הבאנו זבחי תודה, ובמושב זקנים יהללו. זה ביוגרפיה, והחוויה המכוננת הזאת של קיבוץ גלויות, תלווה אותנו לכל הספר החמישי. זה רבותיי, המבנה של הספר החמישי, ואני לא מתכוון בדקות האחרונות של השיעור לדחוס תרשים כזה מלא וצפוף לתוך כמה דקות. אני רוצה לעודד אתכם שאל תאמינו לתרשימים שלי, אלא הפוך, תלכו לטקסט ותנסו לקרוא מה שציינתי פה כמושגים או כמקבילות, ותראו את זה כשתקראו 44 מזמורים ברצף, מקוף זין עד לסוף, ותראו איזה מבנים מרתקים יש פה. אכן, יש פה הרבה קשיים שצריכים ללמוד להבין, וזה עבודה גדולה מאוד, הספר החמישי, והדברים מדויקים מאוד מאוד, הפרוגרמה של שיבת ציון, של תחילת עם ישראל בארצו. אז אני רוצה להשאיר את הדף הזה ונעסוק פה בעזרת השם בתחילת השיעור הבא כדי להבין במבט על את המבנה של הספר החמישי, אותו מזמור קוף זין פותח כאשר קוף זין מתחבר כחוליה מקשרת לסוף מספר הרביעי. ועכשיו לבסוף אני רוצה לדבר איתכם על חז"ל, וחז"ל יש להם את ברכת הגומל. ואני רוצה לבוא דרך ברכת הגומל, שזה ברכה שאומרים אותם היום, אומרים אותם כל הדורות בהזדמנויות שונות, ארבעה שחייבים להודות. ואמרתי שההלל וההודאה של הספר, של מזמור ק"ז, זה החוויה המכוננת לכל הספר החמישי. וחז"ל, אני רוצה לטעון, ברגישות ספרותית מדהימה, הבינו שההלל וההודאה במזמור ק"ז זה ברכת הגומל. כל מי שזוכה לאיזה הצלה וחייב להודות, בין שהיה חולה בבית הסוהר בדרך ועוברי ים, כל בבית הסוהר, כל הולכי מדברות, כל אחד בדרך משלו מבין ממזמור ק"ז שזה חוויה מכוננת לחיים שלו. ותראו איך שחז"ל בגישה שונה לחלוטין, הלכה למעשה, קבעו על ברכה מיוחדת. בואו נראה את הגמרא במסכת ברכות דף נ"ד. אמר רב יהודה, אמר רב, ארבעה צריכים להודות ברכת הגומל: יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. זה בדיוק אותם ארבעה שמזמורים שמצוטטים במזמור ק"ז. למה חז"ל שינו את הסדר? מי שרוצה, באתר שלי בנושא תפילה, יש לי מאמר ומצגת על ברכת הגומל, ואתם מוזמנים לקרוא שם, לא אפרט כאן. שואלת הגמרא, מה היא מברך? אמר רב יהודה, ברוך גומל חסדים טובים. מאיפה המושג גומל חסדים טובים? מאיפה הוא יודע את זה רב יהודה? תכף נראה. ועכשיו יש שאלה על הפורום. באיזה מסגרת אומרים את זה? בבית, בשולחן, בבית החולים, כשיוצאים מבית הסוהר? אביי אמר, וצריך להודויי כמי עשרה. אתה צריך להודות ברכת הגומל לפני 10 אנשים, שנאמר, וירוממוהו בקהל עם, ובמושב זקנים יהללו, נכון? במושב זקנים זה המשך הפסוק. אז הוא אומר, בקהל עם, העם, הנציבות של העם ישראל, זה 10 אנשים, כמו מניין בכל דבר. זו שדעתו של אביי. מר זוטרא אמר, לא. יש לי איזו בקשה מיוחדת מאוד מאוד. מה הבקשה המיוחדת של מר זוטרא? ותרי מיניו רבנן. ושניים צריכים להיות חכמים, שנאמר, ובמושב זקנים יהללו. זה לא 10, מאיפה שאתה רוצה לקחת 10, ויש לך פה 10 אנשים שמהללים. לא, אני רוצה 10, ושניים מהם צריכים להיות חכמים, רבנן, תלמידי חכמים. למה? כי זה לא סתם העם, זה גם שני זקנים. והזקנים זה מלמד, צריכים להיות שני תלמידי חכמים. תרי מיני ורבנן. מה הביזנס הזה? מה הדיון הזה? אנחנו מכירים בקריאת התורה, אם צריכים פה 10, אנחנו אומרים, אנחנו בודקים את הציצית ואת הידע של כל החכמים, כמה מהם יודעים את עשרה אנשים, סופרים מאחד עד 10, הושיע את עמך, וכל פסוק אחר, ויש לנו את 10 שמעצבים את המניין. מה פתאום פה, סליחה, מה פתאום ששניים צריכים להיות חכמים? מה תקיב לרב אשי ואומר, ואימא כולו רבנן? אולי כולם צריכים להיות תלמידי חכמים? כי אם כתוב וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יהללו, שזה מה שנאמר ברישה של קהל עם 10, כולם צריכים להיות חכמים. לא, לא, לא. מי כתיב בקהל זקנים? הקהל צריך להיות קהל, והזקנים זה 2. מינימום 2. מי כתיב בקהל זקנים? בקהל עם כתיב. שואלת הגמרא, וזאת ההצעה האחרונה, ואימא בי 10, שאר אמה, ותרי רבנן, ואולי אתה צריך בשביל ברכת הגומל, 10 בני אדם בטוח, וגם 2 תלמידי חכמים. זה מה שהגמרא משאירה, והיא אומרת קשיא. הגמרא רוצה להציע, ברכת הגומל, אני צריך 10, מי שלא יהיה, ו2 תלמידי חכמים. וזה מה שהמסקנה של הגמרא לכאורה מבקשת, לא נפסק ככה להלכה. אבל זה מה שהגמרא אומרת קשיא, זה מה שעולה מתוך הפסוק. רבותיי, מה רוצה הגמרא? 10 אנשים, 2 תלמידי חכמים, ואני לומד את זה מקהל עם, ובמושב זקנים, קהל עם, שיהיה מי שיהיה, לא חשוב, אני לא בודק אותו, אבל 2 צריכים להיות תלמידי חכמים. איפה ראינו דבר כזה? ברכת התורה? קריאת התורה? מניין? בורחו? קדיש? מאיפה יש לנו 10? או שיש 10, או אתה לא צריך מניין. אבל 10 פלוס 2 תלמידי חכמים? איפה מצאנו דבר כזה? האם יש למישהו הצעה מאיפה יש לנו כאלה? 10 ו2 תלמידי חכמים? זה מה שהגמרא שואלת, ועמד על השאלה הזאת המרשה. המרשה אומר דבר קצר מאוד, ואני בונה על זה מגדל גדול מאוד. ולמי דבי למי מדבי 10, שאר העמה ו2 רבנן, מאיפה זה שהגמרא רוצה 10 ו2 תלמידי חכמים? הטעם בו כשיעור העידה וקהל שנאמר במרגלים. שהיו מתחילה 1 לשבט, ותרי מיניו היו רבנם, יהושע וכלב. עכשיו רבותיי, המרשה בגאונו התלמודית ובחוש הספרותי, הראשונים שזכו להגיע לארץ ישראל, היו המרגלים בהרכב של 10, לא צדיקי עולם, לא בודקים אותה, ו2 תלמידי חכמים, כלב ויהושע. זה המודל של ברכת הגומל. יש דבר אחד טוב, שהוא גמילות חסד לעם ישראל. הגענו לארץ ישראל. ראשוני החולים לארץ ישראל, היו 12 מרגלים. המהרש"א הרגיש שההרכב הזה שחכמים רוצים להוציא מדרשות מוזרות קצת, לא לעניין, קבצ'ראי כזאת, שאני לא יודע מאיפה הם מוצצים לנו מהפה, 10 קהל עם, 2 תלמידי חכמים, אולי 10 ועוד 2, 10 כולל 2, לא, בעצם צריכים 10 ועוד 2. והגמרא אומרת קשיא, למה הם רוצים הרכב של 10 ועוד 2? אומר המרשה, זה ארץ ישראל. רבותיי, זה בדיוק מה שמזמור קופזיין מלמד. המרשה בקיצור התמציתי שלו מבין שזה מזמור קופזיין. עם ישראל חזר לארצו. ראינו את קופי, קופב, קופזיין. יאמרו גאולי השם אשר גלם מעצר ומארצות קיבצם. מי היו הראשונים שחזרו כמו שאנחנו היום בזמן קיבוץ גלויות? המרגלים. לכן הגמרא מתעקשת בדרשות מוזרות קצת, אבל הדרשות המוזרות של הגמרא הם לא טמטום בכלל, והם לא מדרש מנותק. זה בדיוק הדרישה שאנחנו רוצים את הרכב המרגלים. למה הרכב המרגלים? כי המרגלים היה להם צ'אנס גדול לבוא לארץ ישראל ולהכין את השטיח לעם ישראל. לא כזה נכשלו, לא כזה הצליחו, נכשלו. כמו כזה קופי וקופיו. היה להם הזדמנות, אבל נכשלו. אבל עכשיו אנחנו צריכים לעמוד בזה. זה ברכת הגומל. אומרת הגמרא, אומרת המשנה במקום אחר, אז אם כן, התבנית של המרגלים זה הבסיס של כל ברכת גומל. גמילות חסד לעם ישראל, והשם גמל לחייבים טובות, רבותיי, זה שעם ישראל חוזר מהגלות. זאת התבנית של ברכת הגומל. הייתי חולה, ויצאתי מבית חולים, הלכתי בדרך ארוכה, וברוך השם הגעתי, והייתי בים, וברוך השם שרדתי. זה חוויה שמזכירה לי את יציאת עם ישראל ממצרים עד שהגיעו לארץ ישראל. ואני היום כאילו הגעתי לזה. מעניין מאוד 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 שתפילת הדרך שחכמים קבעו, ואתם תמצאו באתר שלי על נושא תפילה המון, ניסיתי לפרש את הנוסח הסידור על פי המקורות במקרא, וכמובן תהילים מתבקש. ויגיענו אל מחוז חפצנו, בתפילת הדרך יש רק מחוז חפצנו אחד שחשוב לעם ישראל. זה לא להגיע מוושינגטון לניו יורק, ולא מברלין לפריז. יש רק דרך אחת שעם ישראל הולך, למחוז חפצנו, המצוטט במזמור ק"ז. זאת הדרך של עם ישראל, לחזור לארץ ישראל, והוא לקוח במדויק ממזמור ק"ז. זאת הדרך של עם ישראל. המשנה אומרת במסכת מנחות, שהיא מגדירה את הפרטים ההלכתיים של ברכת תודה. התודה, קורבן תודה, הייתה בה חמש שאים ירושלמיות, שהם שש מדבריות. עכשיו אני שואל אתכם, אני יודע שזאת קביעה במשנה, ועל המשנה יש לה את ההגדרות שלה שהיו בזמן המשנה. יש שאה ירושלמית, שהן שש מדבריות. אז תגיד, ירושלמית, תגיד מדבריות. המשנה במסכת מנחות עושה דבר מאוד חמוד, מאוד עמוק. קורבן תודה זה בא שיש לך חמישה שאים מלאים, שזה שאה ירושלמית. והחמש שאות של שאים ירושלמיות שוות שש מדבריות. במדבר אתה צריך שש שאות, של מדבריות 16% כפול 6 כדי שזה יהיה 100, אבל בירושלים יש לך 20 כפול 5, זה אותו הדבר. תדע לך, קורבן תודה הוא שהגענו מהמדבר לירושלים. אז ככה אני רוצה להסביר את המושגים בגמרא, אבל זה מה שכתבתי לפני 20 שנה על המאמר שלי על ברכת הגומל, והיום אני עושה קונטקסט אינטרטקסטואליטי. איפה מופיע המושג לגמול טוב וחסד? איפה זה מופיע במקרא? מאיפה יודע רב יהודה הגומל חסדים טובים? מאיפה הוא לוקח את המושג הזה? הוא מצץ את זה מהאצבע? היה לו איזה סידור כתוב שמופיע גומל חסדים טובים? הפסוק בישעיהו אומר, חסדי אדוני אזכיר תהילות אדוני, כעל כל אשר גמלנו השם. ורב טוב לבית ישראל אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו. המושג גומל חסדים טובים מופיע פה. גמלנו, גמלם, חסדים כרוב חסדיו, וחסדים טובים מופיע גם פה, כאשר גמלנו ורב טוב לבית ישראל. ברכת הגומל במקור המקראי הקדום ביותר, בספר ישעיהו, מדבר על שיבת עם ישראל בארצו, זה ברכת הגומל. אז עכשיו פה רציתי לתת איזה חלון קטן לעולמם של חכמים, שהוא עולם מרתק להבין תפילות ולהבין משמעות של נוסח הסידור. ברכת הגומל לקוח ממזמור קופזיין, הוא מתעד גמילות חסד גדולה לעם ישראל. הפרוטוטייפ של גמילות חסד לעם ישראל הוא שהשם הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו ארץ ישראל ועשה קיבוץ גלויות. איזה דור אנחנו חיים, שאנחנו חיים, העם ישראל חזר מארבעה כנפות הארץ לארץ ישראל. הרבה גמילות חסד, ואנחנו חייבים להודות על כל דבר שקורה לנו בחיים האישים שלנו, וזה בעצם תרומה, שזה חלק של כאין גמילות חסד שכתוב בישעיהו, שחוזרים לארץ ישראל, וחזל עוד ביקשו בצורה די נסתרת, מרומזת, אבל ברורה למדי, שברכת הגומל זה 10 ו-2. תחזור לאתגר הגדול של המרגלים, והפעם בלי להיכשל. זה רבותיי איזה פנינה קטנה מעולמם של חכמים בעולם התפילות על ברכת הגומל כבסיס ממזמור ק"ז. האם יש הערות, שאלות לשיעור?
רק הערה קטנה, שומע?
שומע?
כן, כן, באנגלית בבקשה. אוקיי.
Go ahead, go ahead.
Okay. מים, in פסוק ג', why it's מצפון ומים? It's because מצפון is north, and this is ים, זה מים, זה הים בדרום, ים סוף, או, you know, כמו עקבה, זהו.
זה מעניין מאוד. So it's interesting that the sea in the south is more sea than the Yam HaTichon.
Yeah, but the Yam HaTichon is Mizrach. It's Ma'arav.
Yes, but it's also quite the Yam, isn't it?
You mentioned Tayman before. There were Jews in Tayman for hundreds and hundreds of years.
Yes, yeah.
The only way they got there was by going down from the Yam down the coast. That's how they got there. That's
probably... Manian. האם יש עוד הערות? תודה לך. אז אנחנו הרחבנו קצת על מזמור, על שלושת המזמורים האלה. ואני מתלבט, אני רוצה לתת איזו סקירה לספר החמישי, ואני בעצם מתלבט אם ללכת מזמור מזמור לפי הספר החמישי, או לפני שאני כותב את כל הספר על 150 מזמורים, שאני חייב לפחות לחיות חיים כמו מתושלח, פלוס מעם, איך שאומרים בישראל, ואני לא בטוח שבלי נדר נספיק, אמנם זה אורך ימים, לעסוק בזה, אבל אני חושב להוציא ספר קצר יותר, לקחת 5 מזמורים, ולתת לכל ספר מ5 הספרים סקירה, לראות איפה המזמור יושב, ניתוח עמוק של המזמור, ולראות איך העיון במזמור עמוק מתחבר למזמורים השכנים. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו, הגענו לקוף זין, והשתוללנו כמו שצריך, אני מודה לכם, תודה שטסתם אל על, אני יודע שיש לכם בחירה, וזה היה מאוד מעמיק ולפרטים, ואני רוצה עכשיו לעסוק במזמורים אחרים מכל ספר, אבל לתת לכל ספר סקירה, וללכת לא לפי הסדר של איך שלמדנו עכשיו, אבל לפי הסדר של הספר הקצר שאני רוצה לכתוב, וכל כך קצר הוא כבר לא יהיה, כי לכל ספר מחמשת הספרים תהיה סקירה, ניתוח המזמור, ולראות איך המזמור משתלב בקונטקסט. אז אני לא הולך לעבור מזמור מזמור, ואם יש לכם בקשות, אנא תודיעו לי על חלק מזה כתבתי כבר, אני רוצה להעלות את זה לאתר, ואם יש בקשות בנידון, אני אשמח מאוד מאוד לשמוע. האם יש עוד הערות?
So the five psalms are Chamushim Alu, Chamushim Alu.
Chamushim Alu, Chameshet Chamushei Torah.
But these five psalms, but with these five Tehillim as well.
בדיוק. אז אני חשבתי כבר, מי שרוצה, אני אביא את המזמורים עליהם אני רוצה לדון בפעם אחרת, לא נאריך עכשיו, אבל קוף זין זה ודאי אחד מהם, ותחשבו, אנחנו עכשיו חרשנו את כל הספר הרביעי, וכל אחד מהמזמורים, הרי הוא מתאים לדון בו, אבל זה, אני לא יכול, אני לא אספיק לספר הקצר, אני חשבתי על מזמור אחד, לספר הרביעי במבנה כל הספר, בספר החמישי אני לא יכול רק מזמור אחד, זה ספר הכי ארוך, אז קוף זין יהיה שם ועוד מזמור, ובעזרת השם נקבל ככה תמונה טובה מאוד על מבנה כל ספר תהילים. תודה רבה לכם, הרבה בשורות טובות לעם ישראל.
בשורות טובות, תודה רבה.
תכתבו לי כל בקשה, יש לכם את האימייל בכל דפי המקורות, יש את האימייל, יש בקשות והערות, אני אשמח מאוד לשמוע.
Well, your Dvar Torah is coinciding with the departure of Joe Biden, by the way. You should know.
What's the connection?
Joe
איך הקשר?
Has just decided to depart.
Oh, really?
Yeah.
Just now.
שיהיו בשורות טובות, שיהיו מנהיגים טובים בעולם.
אמן.
I think we can bench Gomel.
I leave that with you. להתראות, תודה רבה לכם.
תודה רבה.